טוב, אנחנו היום נלמד בהמשך לשיעור הקודם, ובעצם היום בעזרת השם נשלים את הנושא. נעשה איזו חזרה קצרה ומהירה מה דיברנו בשיעור הקודם, בעיקר בסוף השיעור הקודם, ואז נבין גם את המשך הדברים. הנושא שדיברנו עליו זה הנושא של אכילה בשבת. כדי להבין את המשמעות המיוחדת שיש באכילת שבת לעומת אכילה של יום חול, אז דיברנו בהרחבה בפעם הקודמת מה זה בכלל אכילה ביום חול, מה המשמעות שהיהודי אוכל, מה המטרה של האכילה. ונקודת הדברים שהסברנו, שאכילה שאדם אוכל זה לא סתם, כי פשוט הוא צריך לחיות ולהתקיים, אז הוא הולך ואוכל. אם זו הייתה הסיבה היחידה, אז שאלנו מה ששואלים בספרים, שהדבר לא נשמע כל כך מובן, איך ייתכן שהאדם שהוא בחיר הנבראים צריך כדי להתקיים לקבל אנרגיה מדבר שנמצא מתחתיו בסולם, מהצומח, מהדומם או מהחי ומעליהם, אז הוא לכאורה היה צריך לקבל את החיות שלו ישירות בלי האמצעות של אלה שמתחתיו. בדרך כלל העליון לא זקוק לתחתון. אז ההסבר הוא, כפי שדיברנו, שכשאדם אוכל זה לא סתם אכילה גשמית, פשוט שהגוף יגדל, אלא יש כאן משמעות פנימית לכל העניין של האכילה. ומה המשמעות הפנימית? שבכל דבר בעולם, בענייננו, בכל מאכל שבעולם, תמון ניצוץ אלוקי גבוה מאוד. והניצוץ האלוקי הזה שתמון בתוך אותו מאכל, יש בשורשו של הניצוץ עוצמה יותר גבוהה מהאדם עצמו. האדם מול הניצוץ, אז אמנם בעיניים שלנו מי גבוה ומי נמוך, האדם הוא גבוה והניצוץ והמאכל הוא תחתון בפירמיד נמוך, אבל אם מסתכלים בשורש של הדברים, אז זה בדיוק להפך. דווקא המאכל יש לו שורש הרבה יותר גבוה מאשר האדם. זה מרומז בפסוק שדוד המלך אומר בתהילים, החור וקדם צרתני. מה זה החור וקדם צרתני? הבן אדם, הפירוש הפשוט של הפסוק, שדוד המלך אומר, אתה הקדוש ברוך הוא שומר עליי מכל הצדדים, גם מאחורה וגם מקדימה. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. אבל בחסידות מסבירים שהמילה צרטני זה מלשון יצירה, לא מלשון מצור, מצור זה כמו הגנה סביב העיר, אלא צרטני מלשון יצירה. והפסוק אומר שהאדם נברא, היצירה שלו היא החור וקדם, הוא גם אחרון והוא גם קדם, גם ראשון. איך זה הולך? אז זה כפי שדיברנו כרגע, בעיניים גשמיות וניכרות הוא ראשון מעל כולם, בשורש הוא אחרון, כי דווקא בדברים שנמצאים למטה יש שורש שמקורו הרבה יותר גבוה, נמצא למעלה למעלה. כמו הכלל הידוע שכל הגבוה ביותר כשהוא נופל, נופל למטה מטה ביותר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בתחילת היצירה. הוא עשה כזה תהליך שיהיו כוחות קדושים ונעלים ביותר, שיהיה להם מעין נפילה, נפילה וירידה בתוך חפצי העולם הזה הגשמי. ואז נוצר בעולם תערובת של טוב ורע, וכל חפץ שאנחנו מחזיקים ביד אפשר להשתמש איתו לטוב ואפשר להשתמש איתו לרע. ואם משתמשים איתו לטוב, אז מה קורה באותו רגע? כשאדם משתמש איתו לטוב, קודם כל הוא עושה לכאורה חסד עם הניצוץ, גאלת את הניצוץ ממצבו הלא טוב, רומנת אותו, החזרת אותו למקורו. זה נקודה אחת. אבל קורה פה דבר נוסף. הבן אדם שעושה את זה נכון, מרוויח מכל הסיפור. כי הרי אמרנו שבניצוץ הזה תמון שורש שיותר גבוה מהאדם. אז כשאדם אוכל, הוא מקבל ממנו. לכן בגשמיות אדם אוכל, הוא נהיה יותר חזק, המוח שלו נהיה יותר צלול, הלב שלו מתרחב. איך הדברים הללו קורים? זה לא בגלל שהוא קיבל כוח מהחפץ התחתון, זה בגלל הניצוץ האלוקי שתמון בחפץ התחתון. ועל זה הבאנו בפעם הקודמת את הפסוק שאומר כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. האדם לא מחפש את הלחם, את הגשמיות, אלא מה הוא בעצם מחפש? את מוצא פי השם שבלחם, את החיות האלוקית שתמונה בתוך הלחם. וכל זה נמצא תחת הכותרת של מה שדיברנו בשבוע שעבר, מושג שאמר אותו הארי הקדוש, מושג בקבלה, מבואר בהרבה מאמרי חסידות, זה נקרא שבירת הכלים של עולם התוהו, עולם עליון וקדוש, מכיוון שהעולם העליון הזה נעשה בו בתוכנית אלוקית מעין שבירה ונפילה, במטרה שהניצוצות יתפזרו ויכנסו למקומות נמוכים מאוד. אם נרצה אולי רק לסבר את האוזן, להביא דוגמה מה זאת אומרת דבר עליון שנשבר, הוא נופל למטה מטה. אפשר להשתמש עם הדוגמה הידועה שהזכרנו את זה גם בהזדמנויות קודמות, עם אותם ארבעה תנאים, ארבעה קדושים, לכאורה נעלים מאוד, שהגמרא מספרת עליהם במסכת חגיגה, אומרת ארבעה נכנסו לפרדס, ארבעה נכנסו להתעמק בסודות הכי עמוקים של הקבלה, של התורה. והגמרא מספרת שרק אחד מהם, רבי עקיבא, עליו נאמן, נכנס בשלום ויצא בשלום, ואילו על האחרים כתוב דברים אחרים. על בן עזאי כתוב הציץ ומת. על בן זומא כתוב הציץ ונפגע. על אחר כתוב ש... קיצץ בנטיות. זאת אומרת, הם נכנסו למקום גבוה מאוד, ושלושה מהם נפלו נמוך מאוד. איך זה קורה? מכיוון שהם נכנסו למקום שהם לא היו כלים מתאימים לעוצמה, אם אתה לא כלי לעוצמה, אז התוצאה היא נפילה ושבר נמוך מאוד. זה בעצם המשמעות שכתוב בקבלה, שבירת הכלים שגרם לניצוצות גבוהים ביותר שנפלו למטה מטה. והתפקיד שלנו זה בעצם לתקן ולעלות. וזה מרומז בצורה מעניינת שיש אחד מגדולי ישראל, כתוב בספר מאוד מקובל, וכידוע גדולי ישראל לא מתלוצצים אלא כל דבריהם, גם כשהם מדברים בצורה של ראשי תיבות או גימטריאות וכדומה, תמון בזה אמת ודברים נפלאים. אז יש ראשי תיבות מעניין שכתוב אחד הספרים, והבנת הדברים מבוסס על מה שדיברנו. כתוב שהמילה בהמה זה ראשי תיבות בית הי ממי, בשר היורד מן השמיים. אתה רואה בהמה, בא אותו גדול ישראל ואומר, הבהמה הזו שאתה רואה זה בשר היורד מן השמיים. זה ראשי תיבות בהמה. אבל לפי מה שדיברנו זה מובן, כי בעצם מה תמון בבהמה? איזה ניצוץ תמון בבהמה? תמון פה ניצוץ אלוקי גבוה ביותר, היורד מן השמיים. וכשיהודי אוכל את הבשר של הבהמה עם ברכה לפניה ועם כוונה לשם שמיים וכל התנאים שיהודי צריך לעשות על פי הלכה בדיני אכילה, אז מה הוא בעצם מקבל? את הניצוץ הגדול הזה, מחזיר אותו למקורו הקדוש ומקבל ממנו תוספת כוח רוחני וגם גשמי. זה בעצם הרעיון. על כל פנים, זה הרעיון של אכילה במשך כל ימות השבוע. כל ימות השבוע כשאדם אוכל, זה בעצם המטרה של האוכל. אנחנו אוכלים כי אנחנו עושים כאן מה שנקרא עבודת הבירורים. אנחנו מבררים, מוציאים את הטוב מהרע, מוציאים את הפסולת זורקים החוצה, ואת האוכל הרוחני אנחנו לוקחים. זה בעצם הרעיון. בהמה לבן אדם. זה בדיוק הנקודה. בהחלט. זה בדיוק הנקודה שדיברנו על זה בהרחבה בשיעור הקודם. והבאנו על זה את הפסוק של שלמה המלך במשלי, שאומר, צדיק אוכל לסוב הנפשו, ובטן רשעים תחסר. והסברנו שהפירוש הפנימי, כפי שאדמו"ר הזקן מסביר, שכל השבוע זה בטן רשעים תחסר. מה הכוונה? לפני שבן אדם אוכל, כשהניצוץ האלוקי עדיין בתערובת של טוב ורע, אז המצב הזה נקרא רשעים. רואים את הרע, רואים את הגשמיות, רואים את החומריות, ואילו הניצוץ תמון בפנים. כשאדם אוכל את זה לשם שמיים, אז בטן רשעים תחסר, הוא מחסיר מאותו חפץ גשמי, הוא מחסיר ממנו את הניצוץ, כי הוא מעלה אותו למעלה. זה הכל, כל ימות השבוע, כפי שדיברנו בעריכות בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו מגיעים לחצי השני, והוא בעצם הנקודה, מה קורה בשבת? בשבת, למרות שהאכילה אולי נראית אותו דבר, אבל זה שונה לחלוטין. דיברנו בשבוע שעבר שגם הטעם של האוכל של שבת יש בו, הבאנו את הגמרא שאומרת שיש בו תבלין אחר, תבלין אחר, טעם אחר, זה אחר לגמרי. אבל מה בעצם קורה? למה זה אחר? מה קורה בשבת מבחינה רוחנית באוכל? מה המטרה של האכילה בשבת? כפי שציינו שמצד דיני שבת מלאכת הבורר אסורה בשבת. מבחינה רוחנית הכוונה היא שבשבת האכילה שלנו לא אמורה לברור את האוכל מהפסולת. בשבת זה אכילה ברמה אחרת, זה אכילה אלוקית, שעל זה הפסוק אומר צדיק אוכל לסוב הנפשו. בשבת הנפש מקבלת מהאוכל אלוקות ורוחניות. את זה צריך להבין מה הכוונה. כדי להבין את זה נקדים, גם זה יהיה קשור לזה, זה נושא שאנחנו בעזרת השם נרחיב בזה הרבה יותר בהמשך השיעורים בנושא הזה. נקודת העניין, נגיד את זה היום בתמציתיות, הנקודה הזו, כשהקדוש ברוך הוא בורא בכל רגע ורגע את העולם החל מששת ימי בראשית והמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל העולם, קוראים לו עולם מלשון נעלם. מה נעלם פה? הכוח האלוקי שיוצר ובורא בכל רגע ורגע מתעלם מהבריאה, נותן לבריאה תחושה כאילו הוא קיים מעצמו. עכשיו אתה צריך לחפש את האלוקים. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, הוא ברא את העולם בדרך של צמצום, בדרך של העלם והסתר. ככה נברא העולם, וזה מרומז בפסוק הראשון של התורה. הפסוק הראשון שהוא המאמר הראשון מעשרה מאמרות. כי כידוע שיש בתחילת בראשית ויומר אלוקים יהי, 9 פעמים כתוב ויומר. למרות שבפועל המשנה אומרת בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא עולם. שואלת הגמרא, מה זה בעשרה? הרי יש רק 9. עונה הגמרא, בראשית נמי מאמרו. גם המילה, גם הפסוק הראשון בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם מאמר, זה המאמר הראשון בעצם. מה אומר לנו המאמר הזה? שהוא מקפל בתוכו את כל הבריאה, את השמיים ואת הארץ, השמיים וצבאיה והארץ וצבאיה. הפסוק הזה אומר בראשית ברא אלוקים. למה דווקא שם אלוקים? כידוע שבשמות של הבורא כל שם מסמל משהו. שם אלוקים, מה הוא מסמל? דין, צמצום, כיסוי. שם הוויה מסמל גילוי, ושם אלוקים מסמל צמצום. זה מרומז בפסוק שאומר כי שמש הוא מגן השם אלוקים. שמש מאיר, והמגן של השמש התפקיד שלו לצמצם ולהסתיר. אומר לנו הפסוק כי שמש הוא מגן השם אלוקים. שם השם, שם הוויה זה השמש, ושם אלוקים זה המגן, זה המסתיר. אז בראשית ברא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלוקים, הוא ברא את העולם על ידי צמצום והסתר. כל זה נכון בששת ימי השבוע. כשמגיע שבת, מה אומר הפסוק? ויחל אלוקים. מה זה ויחל אלוקים? הצמצום נגמר, וישבות ביום השביעי. מה שבת? הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לעשות את העולם בשבת, אבל הוא מפסיק לצמצם את עצמו בשבת. בשבת הוא נותן לעולם גילוי יותר גדול בלי צמצום. השבת מרוממת את העולם. בשפה של החסידות שנשתמש עם זה הרבה, בהמשך זה נקרא עליית העולמות. העולמות עולים בדרגה, אם כל השבוע הם מקבלים את השפע שלהם על ידי כמה וילונות ומסכים שמסתירים את האור האלוקי, בשבת הכל מתרומם, העולם עולה ברמה. יבוא אדם ויגיד, ופה חייבים מיד להדגיש את זה, יבוא אדם ויגיד, נכון, אמרת שהטעם של האוכל קצת שונה, נו. אבל איפה רואים את זה? העולם נראה אותו דבר. הבית שלנו לא הפך להיות בשבת מטוס, הוא נשאר בית. הסביבה נראית אותו דבר. אז קודם כל, גם אם אנחנו לא רואים את זה בעינינו הגשמיות, זה לא אומר שהדבר לא קורה. למה הדבר דומה? אדם מתאמץ מאוד. נגיד הוא מתאמץ עם היד, כתב וכתב וכתב, זהו היד שלו כבר, הוא לא מצליח להזיז אותה מרוב שהיא התאמצה. עכשיו הוא אומר, רוצה לתת ליד שלו קצת מנוחה. שם את היד ונח. מה קורה בזמן הזה? היד שלו, הכוחות חוזרים למקורם, והוא צובר, הוא מתחדש, הוא צובר כוחות. אדם שיסתכל מבחוץ, רואה שינוי ביד בין קודם לאחר כך? כשהיד שלו הייתה עייפה ובמאמצים, ועכשיו שהיד שלו נחה, היד נראית אותו הדבר. אתה לא רואה בעיניים הגשמיות והחומריות את ההבדל, אבל אתה בתחושה שלך אומר מה זה אחרת לגמרי. זה לא אותו דבר כמו קודם. ככה זה על היד, ככה זה על כל הגוף. בדיוק אותו דבר זה על הבריאה כולה. יש בבריאה ימים שהכוח האלוקי נמצא בהם בצמצום ובהסתר, ויום אחד בשבוע הכל מתרומם. אין נעלם והסתר, הכל בגילוי. יש על זה משל ידוע שחסידים משתמשים בהקשרים שונים, ואפשר גם להשתמש על זה בהקשר שלנו, שחסידים נוסעים בעגלה עם הסוס והמרכבה, עם העגלו, נוסעים לרבי. אז בדרך יש שלושה שותפים בנסיעה, הסוס, העגלון והחסיד. שלושתם נוסעים באותו כיוון. אבל כל אחד מהם חושב על משהו אחר. הסוס רץ כי הוא חושב על החציר שהוא יקבל בסוף הדרך. העגלון רץ כי הוא חושב על הכסף שהוא יקבל. והחסידים שיושבים בעגלה רצים כי הם יודעים שישמעו דברי אלוקות, ישמעו על מלאכים ושרפים כשיהיו אצל הרבי. אז האמרה החסידית אומרת כך, האם בגלל שהסוס חושב על החציר, אז המלאכים לא מלאכים? זה שבאותו עגלה, באותו מטר, יש מישהו שחושב על החציר, כי הוא סוס. אבל בו בזמן יושב גם חסיד שחושב על המלאך. באותו עגלה, מה נמשל? אנחנו, יש לנו נשמה, יש לנו גוף, יש לנו נפש בהמית, וכולנו חיים פה בעולם. הנפש בהמית שלנו גם בשבת חושב על החציר. אבל הנפש האלוקית בשבת חושב על המלאכים. וזה שהבהמה שלנו לא מרגישה את המלאכים, זה לא אומר שהמלאכים הם לא מלאכים. זה אומר שהבהמה שלנו היא בהמה, והיא לא מכירה משהו אחר חוץ מחציר. הנמשל ברור. זאת אומרת, מה שכתוב בספרים, שבשבת הכל מתרומם. בשבת הכל אלוקות. במילא, מה יוצא מזה? אולי נוסיף עוד רמז מעניין. כתוב בפרשת ויקל, ספר שמות, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. יש אמרה חסידית שאומרת, וביום השביעי יהיה לכם קודש, עליכם, השלכם, יהיה קודש. מה שהיה לכם, שלכם, בששת ימי השבוע, הוא היה חול, אותו לכם יהפוך להיות קודש. בשבת הכל מתרומם. במילא, על פי ההקדמה הזו שבשבת הכל מתרומם, בא יהודי בשבת לאכול. זה לא אותו דבר כמו כל השבוע. הוא אוכל בשבת לא בגלל שיש לו פה איזה מאכל שהניצוץ תמון ומוסתר, והוא עכשיו צריך להתאמץ, והוא עכשיו צריך לעבוד ולראות איך הוא מוציא את הניצוץ מתוך החושך. אמרנו, בשבת אין חושך. בשבת הניצוץ בגלוי, בשבת האלוקות מאירה על הבריאה בצורה יותר גבוהה. כשאתה הולך לאכול בשבת, אתה לא בא עכשיו להוציא פה אוכל מפסול, אין פסולת. למה אתה אוכל בשבת? אתה מתחבר ישר לקדושה האלוקית של הדבר. אולי אם נרצה להמשיל את זה, כל השבוע כשאתה אוכל, אתה עושה פעולה מלמטה לעלות אותו למעלה. לקחת את הדבר התחתון והאכילה שלך לשם שמיים בברכה מרוממת אותו כלפי מעלה. בשבת להפך, אתה לוקח דבר קדוש ועליון שהוא למעלה, ואתה באכילה שלך מושך עליך עוד אלוקות, עוד קדושה, עוד הפוך. לכן בשבת שאדם אוכל הוא קיים מצווה, הלכה בשולחן ערוך. הפסוק אומר, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. אתה אוכל בשבת, אתה ממשיך עליך קדושה, אתה ממשיך עליך מצווה. למה? כי האוכל זה משהו עליון, משהו אחר לגמרי. זה כל כך נכון שזה מתבטא אפילו בטעם של האוכל. אבל הטעם של האוכל זה החלק השולי, החיצוני של העניין. המהות, החלק הפנימי, הדבר האמיתי, מה מתרחש פה? מתרחש פה רוממות של הבריאה. עלייה של העולמות. זה בעצם הרעיון שקורה ביום שבת. נראה קטע מבפנים, מתוך מאמר שכתב הנכד של האדמו"ר הזקן, מכונה בשם הרבי הצמח צדק, והוא כתב עדות מעניינת שהוא שמע מהאדמו"ר הזקן משהו בנושא שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים לפני ההסתלקות שלו. והוא כותב את זה באחד המאמרים, נקרא את לשונו מה הוא כותב, וזה יסכם לנו את הדברים. כתוב כך: שמעתי מפיו הקדוש של מורנו ורבינו נשמתו עדן בכפר פיינה בימים שלפני הסתלקותו בטבת תקע"ג. אדמו"ר הזקן הסתלק בכ"ד טבת, זה היה מתי שהוא ברח מנפוליון במלחמה הידועה, ובטלטול הדרכים אז הוא נחלש וההסתלקות שלו הייתה בדרך. שם היה איתו יחד הנכד, והוא שמע ממנו את העניין שהוא הולך כרגע לכתוב על עניין האכילה בשבת, ששמענו מפה קודשו כמה פעמים על פסוק צדיק אוכל לסוב הנפשו. זה הפסוק שאנחנו הבאנו אותו גם בשבוע שעבר, שאכילה דשבת אינה כשל חול לברר בירורים. בשבת לא אוכלים כמו ביום חול לעשות בירור בין הטוב לרע, כמו שכתוב, ובטן רשעים תחסר. כל השבוע זה בטן רשעים תחסר, כמו שהסברנו בעריכות קודם. רצונו לומר, מה קורה כל השבוע? לברר ניצוצות מהקליפות הנקראים רשעים. להוציא בלעם מבטנם. מה שהם בלו בבטן, כביכול, להוציא מהם. הניצוץ נבלע בבטן הרשע, וצריך להחסיר ממנו את הניצוץ. זה כל השבוע. אבל בשבת בורר אסור, שבת אסור לברור. אלא אכילה היא, מה המשמעות של אכילה של יהודי בשבת? כמו שאמר רישע דקרוע, כמו שכתוב בתחילת של אותו פסוק, צדיק אוכל לסוב הנפשו. רצונו לומר, על ידי העונג באכילה, כשאדם מתענג, טעים לו החמין שהוא אוכל בשבת, ממשיך תענוג העליון, הוא ממשיך עליו קדושה אלוקית, ואז עולה המאכל ונכלל בתענוג העליון דאור אינסוף, ואז המאכל פשוט מתרומם לרמה גבוהה באלוקות. ככה אמר לו הסבא. ושאלתי ממנו אז, כותב הרבי הצמח צדק, שאלתי אותו שאלה, מאחר שהאכילה היא מאכלים גשמיים, הרי גם בשבת אדם אוכל אוכל גשמי, קנה את זה בחנות, בישל, אוכל גשמי. והרי ידוע שכל דבר גשמי שהם מעורבים טוב ורע, שהרי אותו הלחם והבשר מתבואה ובאימה אחת שאוכלים ממנו בחול, שהוא מעורבים טוב ורע. הוא אומר, ריבונו של עולם, אדם קנה באימה, אכל ממנה חלק ביום חמישי, חלק ביום שישי, חלק בשבת, זה אותו באימה. מה פתאום קרה? איך אתה אומר? הרי אותו בהמה ביום חמישי ושישי אמרנו שהיא מעורבת טוב ורע. מה פתאום בשבת אנחנו אומרים שמשהו אחר? זה הרי אותו בהמה. אם הייתי קונה אחרת, או היינו אומרים, אולי יזדמן לך משהו אלוקי. בהמה שזה בשר היורד מן השמיים. אבל אתה קיבלת משהו, אותו דבר. כידוע שכל הדברים שבעולם הזה מעורבים טוב ורע, ושורשם מקליפת נוגה, כמו שכתוב בליקוטי אמרים, כך כתוב בתניא, שכל דבר בעולם הוא תערובת של טוב ורע. אם כן, איך ייתכן לומר שבשבת אין מבררים הטוב מן הרע, אלא מעלים הטוב. זה הוא שאל אותו שאלה, סבא איך יכול להיות? ואם כן, מה נעשה ברע שהיה במאכל? ואם כן, בהכרח שמתברר, אומר, אותו בשר היה לו רע, לאן הוא נעלם? ושיבני, ענה לי, הסבא הוא אומר, שזה אינו, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי בשבת נפרד הטוב שבנוגה, מן הרע שבנוגה, מערב שבת למעלה. ביום שישי אחר הצהריים בכניסת שבת, כל המאכלים שהיו לך בבית, עולים כיתה, הכל משתנה, הכל נהיה אלוקות וקדושה. איי, אתה לא רואה את זה, אז הוא אומר בסוגריים, וזה נעשה בפנימיות הכוח שבמאכל, ולפיכך אינו ניכר מבחוץ לעין הרואה. לכן האדם שרואה דברים גשמיים, לא רואה שינוי, זה נראה לו אותו חתיכת בשר, אותו דגים, אותו חלה, לא נראה הבדל. אבל בפנימיות זה בכלל לא אותו דבר. אילו העין הייתה יכולה לראות את העומק של הדברים, היית רואה שזה קיבלת כאן משהו אחר. ואם כן, כל המאכלים בבוא שבת נעשים רק טוב, ולכן אינם צריכים לבירור, אלא כוונת האכילה הוא להעלות הטוב למעלה-מעלה. ממש דו שיח מעניין בין הסבא לנכד, בין שני גדולי עולם, אדמו"ר הזקן ורבי הצמח צדק, שבעצם מקפלים את כל מה שדיברנו, שהדברים בשבת מתרוממים. בכל זאת אבל, האדם שמחפש למשש דברים חומריים, רוצה לראות דברים בעיניים, איפה בכל זאת אפשר לראות שינויים? אז יש דבר מעניין, יש קטע מעניין במדרש, על תחילת בראשית, ששם מסופר שטורנוסרופוס הרשע בא לרבי עקיבא, ודיבר איתו קודם כל בקוד, לא אמר לרבי עקיבא בדיוק מה, הוא אומר לו, מה יום מיומיים? והוא רצה שרבי עקיבא יבין את השאלה. אז עונה לו רבי עקיבא, ומה גבר מן גוברין, ומה ההבדל בין אדם, מה ההבדל בין איש בין האנשים? שואל אותו טורנוסרופוס, מה אני אמרתי לך ומה אתה ענית לי? אז אומר לו, אתה אמרת לי, התכוונת לשאול, מה ההבדל בין שבת ליום חול? אני עניתי לך, מה ההבדל בין טורנוסרופוס לכל האנשים? במה אתה חשוב יותר? ענה טורנוסרופוס לרבי עקיבא, מה זאת אומרת? המלך רצה לכבד אותי, לכן אני שר ולא אדם פשוט. אז אומר לו, גם המלך, הקדוש ברוך הוא, רצה לכבד את השבת. אומר טורנוסרופוס, מאיפה אתה יודע? אני רוצה לראות, אני לא מאמין. אני רוצה עדות מוחשית לראות שהשבת קורה משהו אחר. אמר לו רבי עקיבא, אני אתן לך הוכחה ממקום גשמי בעולם, שתראה שינוי. נער סמבטיון יוכיח. יש נער שמושך אבנים כל ימות השבת. כל השבוע נזרקים אבנים בנער. כל השבוע עפים אבנים לנער. ובשבת הוא נח. תבוא לאותו נער, תראה בשבת. מאיפה הנער יודע מה קרה? אתה רואה ששבת הוא אחרת. אותו טורנוסרופוס לא כל כך מסכם בעיניו התשובה. אז רבי עקיבא נתן לו תשובה שהיא יותר קשורה לעולם שלו. הוא היה מחשף, אותו טורנוסרופוס. אמר לו רבי עקיבא, יש סוג כישוף שאדם מעלה את המת. מעלה את המת ו... סיאנסים, מנהל איתו שיחות. אז הוא אומר לו, תראה, כל השבוע אפשר להעלות אותו, בשבת, לא, בשבת הוא לא עולה. אז הלך אותו טורנוסרופוס, אמר, עשה בדיקה, העלה את אבא שלו, הרשע, העלה את אבא שלו, הגוי ברוב. העלה אותו מתי שהוא היה צריך, והגיע, דיבר איתו. פעם אחת בשבת הוא רצה להעלות אותו, והוא לא הצליח. יום ראשון, עוד הפעם מעלה את אבא שלו ואומר לו, תגיד לי, אבא, אחרי שעזבת את העולם, נהיית יהודי? החלטת לשמור שבת? מה קרה? אז הוא אומר לו, תדע לך שמי שלא שומר שבת בעולם הזה ברצונו, שהוא מגיע למעלה, הוא שומר שבת בעל כורחו. ואז הוא מספר לו, מה פירוש שאתה שומר שבת? מה, אתה עובד כל השבוע ונח בשבת? אז הוא אומר לו, כל ימות השבוע דנים אותי. בשבת יש לי חופש. בשבת לא דנים אותי. אז רבי עקיבא אמר לו, תראה אפילו בדברים שאתה כן מבין, תראה ששבת זה אחר. שבת הכל מתרומם, אפילו הרשעים גם הם מתרוממים בשבת. הכל מתרומם בשבת. בנוגע לענייננו, המאכלים שלנו גם מתרוממים בשבת. ודוגמה נוספת מעניינת מאוד, מביא הדמור האמצעי באחד המאמרים, הוא אומר ככה, שאחד מגדולי חכמי הרופאים העיד לפניו, שבליל שבת וביום שבת, תבדוק את הדופק ביד של בן אדם, תראה דופק שונה מכל השבוע. למה? כי שבת הכל שונה, הכל מתרומם. זאת אומרת, יש אפילו דוגמאות מוחשיים באופן שאפשר למשש ולראות שהכל מתרומם, העולם מתרומם. ובנוגע לענייננו, אנחנו מדברים כרגע על האוכל, שגישה של יהודי בשבת באכילתו צריכה להיות שונה, צריכה להיות מרוממת, כי הכל באופן אחר לגמרי. אבל זה לא תמיד. מה פרו שלא תמיד? זה לא תמיד יפעל את פעולתו באדם האוכל. יש שמרה שהאדמור הקודם אמר פעם, שבשבת או בחג, מצווה גדולה לאכול מאכלים טעימים וטובים. שבת זה יום מיוחד, זה יום שצריך לפי ההלכה בשולחן ערוך. אבל הוא הוסיף ואמר, מי שאצלו האוכל הוא החג, אז לא רק שהיום לא, האוכל לא מרומם אותו, אלא להפך זה מוריד אותו. אם אצלך החג הוא חג, השבת הוא שבת, ובגלל קדושת השבת אתה גם אוכל, זה משהו אחד. אבל אם אצלך כל החג וכל השבת זה האוכל, אתה מפספס את העיקר, אתה לא לוקח את הדברים נכון. מסופר סיפור נפלא. ידוע שהבעל שם טוב היה בפעמים רבות אוסף את התלמידים שלו ומראה להם דברים נפלאים. היה מראה להם דברים שאדם רגיל לא רואה, והוא היה מראה להם על ידי כוחו הנפלא. לדוגמה, מסופר שיום אחד, ככה ביום יום זה מופיע, שיום אחד בבית המדרש של הבעל שם טוב, שני יהודים רבו ביניהם. ואחד אמר לשני, מרוב כעס, אני אקרא אותך כמו דג. ככה התבטא. אחרי זמן מה, קרא בעל שם טוב לתלמידיו, ועשה את המעגל, אמר להם לעצום עיניים, עצמו עיניים, ופתאום הם נתנו שאגה ופחד. הם ראו שאחד קורע את השני כמו דג. אמרו לבעל שם טוב, מה הפירוש? אז הוא אמר להם שכל מילה שבן אדם אומר, גם אם בעולם המעשה הוא לא עשה את זה, אבל ברובד אחר זה התרחש, זה קרה. אז מה שאתה בעיניים הגשמיות לא רואה, הבעל שם טוב, או צדיקים אחרים בדורותיהם, רואים גם את הנסתר, רואים גם את מה שאחרים לא רואים. גם בנוגע לנושא הזה של אכילה, יש סיפור מאוד מעניין. שהבעל שם טוב הושיב פעם את התלמידים שלו, וככה הושיב אותם את כולם במעגל, ואז הם ראו פתאום דבר מאוד מצחיק. לא צעקו, איי, אבל הם מאוד השתוממו. הם ראו שור יושב עם שטריימל ואוכל בשר. דבר מאוד מוזר, שור נמצא ברפת, ושור ראו אותו יושב עם חליפה שחורה, עם שטריימל, אתם יודעים מה זה שטריימל, הלבוש השבתי שהולכים חסידים בירושלים וכולי, רואים שור עם שטריימל יושב ואוכל בשר. אמרו לו, מה קרה? אז הוא הסביר להם שבעצם הוא הראה להם כרגע חסיד יושב בשבת ואוכל לכבוד שבת קודש. אבל מה? מצד אחד זה היה אצלו שבת. לבושי השבת היו בכל עוצמתם, אבל הראש שלו לא היה מונח בקדושת השבת. הראש שלו היה מונח בתוך האוכל עם כל העונג שבאוכל. הוא לא היה מונח בקדושה, היה מונח בחומריות. אז ידוע הרי שבמקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. איפה שבן אדם חושב, המחשבה שלך מובילה אותך לאותו מקום. אז אומר להם הבעל שם טוב, מכיוון שהמחשבות שלו זה בתוך האוכל, בתוך הבשר שור שהוא אכל, אז הוא הפך להיות שור. אז הוא היה שור עם בגדי שבת שאכל בשר. זאת אומרת שלא בכל מקרה אם אדם אוכל בשבת, אז אוטומטית הוא יקבל קדושות עליונות, ופתאום יתחיל מיד אחרי האוכל לפתח איזה מאמר חסידות עמוק, והעניינים יאירו לו, והכל יהיה פשוט אלוקות בגילוי. זה לאו דווקא. כמובן שתלוי בהכנה של האדם, תלוי באופן איך הוא אוכל, תלוי מה הכוונה שלו, איזה ברכה הוא עושה, מה העניין, אבל בכל אופן, נקודת הדברים, שזה בעצם סיכום העניין, שצריך לדעת שהשבת יש בה משהו מרומם אפילו לגשמיות. פה להשלמת העניין כדאי להוסיף דבר מעניין. לכאורה גם בחגים קורה דבר מרומם, כי חג זה לא כמו יום חול רגיל. אבל כתוב בחסידות שבחגים זה בכל אופן לא כמו שבת. יש פסוק שאומר הנביא מלאכי, בפרק ב' של מלאכי, הוא מדבר לעם ישראל, הוא גואר בעם ישראל. הוא אומר ככה, הנני גואר לכם את הזרע, וזריתי פרש על פניכם. אני, פרש זה פסולת. אני גואר עליהם שאני אזרוק על הפנים שלכם פסולת. כמובן הוא מדבר בדרך משל ובדרך של תוכחה. ואז הוא ממשיך ואומר, פרש חגיכם, הפסולת של החגים שלכם. אומרים על זה בגמרא, מדייקים. הנביא מלאכי אמר, פרש חגיכם, והוא לא אמר, פרש שבתכם. למה? כי בשבת אין פרש, כמו שדיברנו קודם. פרש זה פסולת. בשבת אין פסולת. שבת מרומם את הכל והכל קדוש. בחג זה אמנם לא כמו יום חול, אבל יכול כן להיות פסולת בשבת, בחג. ומה התקנה? הגמרא אומרת שאם אדם משמח אורחים, הוא מביא אורחים על השולחן, מביא עניים, מביא נזקקים, מביא אורחים בשולחן חג, זה גורם שלא יהיה פרש באוכל. זה גורם שאכילת חג גם תהפוך להיות מרוממת, קדושה, היא תאבד את החומריות שלה. אבל בשבת, גם אם אכלת ולא מצאת אורח, האוכל הוא ברמה יותר גבוהה. זה המעלה המיוחדת שיש בשבת, העניין של עליית העולמות, שזה בעצם סיכום העניין, ובעזרת השם בשיעורים הבאים נרחיב בעניין הזה של עליית העולמות בעוד צדדים, בפנים נוספות שקשורים לשבת.